ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, הפודקאסט. ואני שי בדיחי במקרה אם אתם עדיין לא מכירים. והאמת שהיום יש לנו פרק קצת שונה. בוא נאמר, זה לא הולכים לדבר על שוק ההון, ולא על נדלן, ולא מה ההשקעה הכי סקסית, אלא אנחנו הולכים לדבר קצת על כסף במובן אחר. אז לפני שאני אדבר על מה הנושא שאנחנו הולכים לדבר היום, אני אציג את מי שאיתנו פה בפרק. אז איתנו כאן בפרק אייל הורוביץ, מנכ"ל של פירמת בייקר טילי בישראל. אז אייל, מה שלומך?
מצוין, ותודה רבה שהזמנת אותי, אני שמח להיות כאן.
כיף פעם שאתה כאן איתנו. אז באמת היום אנחנו רוצים לדבר על נושא ככה שהוא קצת שונה. החלטתי ככה לקרוא לפרק כסף זה לא הכל בחיים. יש כאלה שאומרים כסף זה לא הכל, זה הרוב, אז תלוי איך מסתכלים על זה. אבל באמת אני רוצה לדבר על כסף קצת בעניין של מערכות יחסים, כי בסוף של דבר כולנו נמצאים כל הזמן במערכות יחסים כאלה ואחרות. חלק מהמערכות יחסים זה עם בן או בת הזוג, לא משנה מה המין, וחלק זה עם שותפים, נכון? אנחנו גם עושים מערכת יחסים, יש לנו שותפים בחברה, שותפים לריצה, שותפים לכל דבר בחיים. אז בוא נתחיל לדבר, באמת קצת לספר על עצמך ככה בכמה מילים שהמאזינים יבינו למה בחרנו דווקא בך לדבר איתנו על מערכות יחסים, על כסף, אולי גם לדבר על פרידה, כי מערכות יחסים זה, לפעמים זה גם נגמר בצד הפחות נעים, וצריך לדעת איך להתמודד עם העניין הזה. אז בוא ככה, בכמה תתן קצת על עצמך, ואז משם אנחנו נבין איך זה יכול להתפתח.
אבל עצמי זה קצת מורכב, השאלה מה נקודת ההתחלה, אבל בוא נגיד ככה, אני בסך הכל התחלתי את הקריירה שלי אחרי הצבא, למדתי חשבונאות, אחרי זה משפטים, לימים גם השלמתי שני דוקטורטים, ו... שילבתי בין אקדמיה לעסקים, אבל במרוצת החיים ואגב התנסויות שהיו לי ומשברים שהובילו להבנות ולתובנות, אז התחלתי להבין את החוזקות שלי. החוזקות שלי הם לאו דווקא להיות רואה חשבון, יש הרבה טובים, אלא מהר מאוד מצאתי את עצמי במשוואה הזאת של מה שאני קורא ניהול משברים לוחסן מסע ומתן. פתאום גיליתי שמהרגע שאנחנו קמים בבוקר עד הרגע שאנחנו הולכים לישון בערב, יש לנו כל הזמן משברים קטנים, לפעמים אלה משברים מאוד גדולים, שכולם מלווים במסע ומתן. ומהר מאוד נכנסתי לעולם הזה, הבנתי אותו והפכתי להיות למה שנקרא היום, יש איזה כבר הגדרה אקדמית ממש, של negotiating specialist. של מישהו שמתמחה במסע ומתן, ולתוך הרבדים הזה של מסע ומתן, נכנסים מלא מלא דברים, אבל כמעט תמיד, או אתה יודע מה תמיד, הביטוי שלהם הוא ביטוי בכסף. והגדרת את זה מאוד נכון, כסף נמצא בכל מערכת יחסים. הגדרת שותפים, הגדרת בן אישית, אבל אתה יודע מה? כסף אפילו נמצא בשיחות שיש לי עם הבת שלי, שמתבגרת בת 17, שאתמול אספתי אותה מאיזשהו חוג, ועשר דקות דיברנו על כסף. לא במובן של השקעות בבורסה, או כמה יש או כמה אין, אלא אתה יודע, שאלות יותר פרוזאיות, כמה אני מוציא, כמה אני רוצה להוציא, למה לקנות סלט ב-54 שקל שאפשר לקצות אותו בשני שקלים. אתה מוצא את עצמך בסיטואציות שאתה מבין ומתחבר, שמהבוקר עד הלילה אתה מדבר ומנהל מסע ומתן, על מלא מלא דברים שבסוף מסתכמים בכסף. אז זה פחות העולם שהיום אני נמצא בו, וזה עולם שמלווה אותי גם ברמה האישית, ואתה יודע מה? גם ברמה המקצועית. גם היום שאני מנהל את בייקר טילי כבר הרבה מאוד שנים, עם הרבה מאוד שותפים, ואני מנהל את זה ממש בהסכמה ובקונצנזוס, אני מבין את הדיכוטומיה הזאת של ערך הכסף. אני כן אוסיף עליו איזשהו משפט פתיחה, ואני אגיד את הדבר הבא. אנחנו כולנו יודעים שכסף הוא לא הכל בחיים, אבל הוא לא כזה אמצעי במובן הרגיל שכולם אומרים. אתה יודע, אנשים אומרים כסף הוא בסך הכל אמצעי. יש לך כסף, אז אתה יכול לקנות יותר, יש לך פחות כסף, אתה יכול לקנות פחות. אבל גיליתי שאנשים מנהלים מערכות יחסים מלאות ברגש עם העניין הזה של כסף. כמו שאני יכול להבטיח לך שכרבה יותר קשה לך להפסיד 100 שקל מאשר להרוויח 100 שקל. זה אותם 100 שקל. אבל כשאתה מפסיד אותם, זה מאוד כואב לך ברגש. כשאתה מרוויח אותם זה בסדר. וסביב העניין הזה אני מנהל חיים שלמים, גם אישיים וגם מקצועיים, ואין לך מושג בכמה רבדים זה נוגע.
לגמרי. אז קודם כל, אני לגמרי מסכים להפסיד ולהרוויח. אני יכול להגיד שככה, באחת החברות שלי במניטור, הבאנו מישהי מומחית בדיוק לזה, אם כדאי לנו להציג כמה בן אדם הפסיד או כמה הוא הרוויח, כדי לדעת לגרום לעשות פעולה כזו או אחרת. אז לגמרי זה עולם שם לא, אולי נעשה על זה פרק בעתיד בהמשך. אז בוא נדבר רגע על, ככה עשינו איזשהו small talk, אתה ואני, באמת השיחה מאוד מעניינת שהייתי רוצה חלק מהדברים ככה להעביר למאזינים ומאזינות שלנו. אז דיברנו הרבה על, נושא שהוא מאוד קיים היום, במיוחד הייתי אומר, לא רק בישראל, בעולם כולו, זה עניין של גירושין. אז אתה הזכרת, ככה אני מצטט איזשהו משפט, אולי לא אחד לאחד, אבל אתה הפרוט את רוח הדברים, ואם אני אומר משהו לא מדויק אז תתקן אותי, אמרת, כשאנשים מתגרשים והם רבים על כסף, הם אף פעם לא רבים על כסף. זה ככה, איך שאני זוכר שניסחת את הדברים. אני אשמח רגע, בוא ננסה להעמיק רגע את המשפט הזה, ולהבין יותר לעומק, ככה גם הניסיון שלך מהרבה גישורים שאתה עושה מול אנשים כאלה ואחרים. בוא נבין מה זה אומר, כי יש הרבה אנשים שנקלעים, יש כאלה שאומרים כל זוג שני במרכז, כל זוג שלישי בפריפריה, אולי זה נתונים מדויקים, זה ככה נתונים שאני שמעתי, מתגרש, ואף אחד לא מצפה לזה. כמובן זה לא קורה ביום בעיר אחד, זה תהליך שלם, אבל בסופו של דבר אף אחד לא מכין אותנו לזה. אז איך אפשר בכל זאת לבוא טיפה יותר מוכנים לזה, ואם נתמקד במשפט כמו שאמרנו, אם אנחנו לא רבים על כסף, אז על מה אנחנו רבים? למה אנחנו בכלל מתגרשים? זאת אומרת, מה קורה פה?
תשמע, אתה יודע, זה באמת נושא שאני, תוך כדי זה שאתה מתאר אותו, ומתאר אותו מאוד במדויק, אני חושב כמה שעות אני צריך, אתה יודע, לספח את הסיפורים, שמהם אולי הכי נלמד את מוסר השכל ככל שיש, אבל קודם כל אתה צודק בעובדות. הסטטיסטיקה אומרת שבממוצע אחד לשלושה בני זוג מתגרשים, וגם הסטטיסטיקה אומרת שאחד מתוך שני בני זוג חושבים להתגרש, שזה הרבה. זאת אומרת, אתה יודע, אם נניח שבישראל יש 19 מיליון תושבים, נניח 5-6 מיליון איש נשואים, תחשוב כמה המוסד הזה, שנקרא מוסד הגירושים, זה מוסד אגב בפני עצמו, זה לא רק מוסד הנישואים, כמה הוא קורה בכל הזמן. אבל אתה יודע, אני, אולי אני אספר לך סיפור שממנו נתחיל, ואז אני אכנס יותר לעומק לרבדים שיותר מעניינו להם את השומעים שלנו. אני לפני משהו כמו שנה התבקשתי לגשר בין שני בני זוג, שני אנשים נחמדים, אתה יודע, נורמטיביים, באזור ה-70. זה לא גירושים רגילים, אתה יודע, כבר ילדים עזבו את הבית, כל אחד הלך לדרכו, שני אנשים מאוד מאוד עשירים, ואתה יודע, לא היה משמורת ולא היה מזונות, ולא היה דברים רגילים שהיה מלחמות הרגילות שיש, והם בעצם הסתפקו בכספים. עכשיו היה שם הרבה מאוד כסף. היה שם המון כספים במזומן, בארץ, בחול, היה שם המון המון נכסים. אם אני זוכר נכון, היה שם רכוש של משהו כמו 100-200 מיליון שקל. בכל קנה מידה זה הרבה. עכשיו צריך להבין משהו בנקודת פתיחה. בנקודת פתיחה הזאת. שאתה ואשתך מנהלים משק בית משותף, אז ה-X הזה הוא של שניכם, אבל בעצם כל אחד רואה את ה-X שלו. ברגע שאנשים נפרדים ומתחילים במה שנקרא איזון משאבים, דהיינו לחלק את ההון שלהם, אז בעצם יש שני אנשים וכל אחד לכאורה יש חצי. וזה כשלעצמו, אתה יודע, אם יש לך 50 מיליון שקל בבנק, כל אחד לוקח 25, אז החיים קלים. אבל תאר לך שאתה נשוי, מרוויח 15,000 שקל בחודש, יש לך שני ילדים, אתם גרים בדירה. בוקר בערב אחד אתם נפרדים. אתה עוזב את הבית, אתה צריך לזכור דירה, עולה 7,000, 8,000 שקל, אתה צריך גם לקנות במקול לטיפה, אתה צריך טיפה לחיות, אתה גם צריך לשלם מזונות. אתה מבין שברגע אחד, הצד הפיננסי כבר הוא הופך להיות בלתי אפשרי. זו גם הסיבה שהמון המון גברים, יותר גברים לעומת נשים, לפחות מהידע שלי, מוציא את עצמם ממקומות שאין להם יכול לחלקל את עצמם. חוזרים לגור אצל ההורים, סוחרים דירות, לא דירות, כלומר זה עסק מאוד מאוד מורכב. אבל אם נחזור לסיפור שסיפרת לך, גישרתי בין שני בני הזוג. בתי המשפט החזירו את זה לגישור, עורכי הדין הסתפחו. לרוב, רוב עורכי הדין, בלי חלילה לקבוע, לא מתמחים בצד הכספי. אתה יודע, בכל אופן זה התמחות בפני עצמה, הם לא באים ב, אתה יודע, עם הידע של הצד הכלכלי והמיסוי והחשבונאי והערכות, ואיפה אתה מחפש, ומה אתה לא יודע וכו'. ולי יש כלל שאני מגשר, שעל ההתחלה אני יושב עם שני בני הזוג, עושה איזושהי שיחה מקדימה, לרוב הם מגיעים עם המייצגים שלהם, ואני מעריך לעצמי האם אני יכול לגמור את הגישור תוך 24 או 48 שעות. חשוב להבין את זה. בגישור, שזה הליך לא פורמלי, אתה בעצם מנסה לפתור את הבעיות לאנשים, אתה לא מחליט, אין לך סמכות שיפוטית, אתה לא בורר, אתה בוודאי לא בית משפט, בסך הכל אתה אדם שמתיימר להיות אדם מנוסה, נבון אולי, מבין את המטריה, ואתה מנסה להביא אותם להסכם בהבנה. טוב, ישבתי עם שני בני הזוג, התחלתי לדבר איתם, ואתה יודע, יצאתי מכאן לך שאני יכול לפתור את המשבר. אגב, אם אני מרגיש שאני לא יכול לפתור את המשבר, אני יוצר, אני אומר, אני לא יכול לעזור לכם ויוצא החוצה. כבר אני לא רוצה להיכנס למטריה שאני לא יכול לעזור בה. כי אתה יודע, שאתה מגשר בין שני בני זוג, אני רואה בזה שליחות. זה הרבה יותר מלהרוויח כסף, למרות שאני גם מתפרנס מזה, אלא זה משהו שאני באמת רוצה לפתור. ואז ישבתי איתם, ואתה יודע, התחלנו לדבר על כספים וכולי, וראיתי שלא מצליח להזיז את העניין. אתה יודע, ראיתי דברים שהם בורים מאליו, זה סכום בחשבון הבנק, בוא נחלק אותו, וראיתי שהגבר זז על הכיסא בצורה מאוד מאוד לא נוחה. ואז אמרתי להם, תשמעו, בוא נעצור את הישיבה, ומחר בבוקר אני רוצה לשבת עם הגבר כמה שעות, לבד אגב, בלי עורכי הדין, במקרה הזה זה הייתה עורך הדין, אחרי כמה שעות עם האישה. הגיע הגבר למחרת בבוקר, הושבתי אותו, אמרתי לו, בוא נעזוב את הכסף, תספר לי מה כואב לך. תקשיב, הוא במשך שעתיים, הוא לא הפסיק, סיפר לי בדמעות את החוויות שלו מהפרידה. עכשיו, אתה יודע, זה, אני לא מזכיר שמות, אז אני יכול לדבר על זה באופן פתוח, הוא ישב וסיפר לי שהוא היה חולה, הוא היה בבתי חולים, הוא עבר מחלה יחסית קשה, ובחוויה שלו, אשתו לא הייתה שם. כמו אומר לי, תקשיב, אין לי בעיה לתת לך חצי, או אין לי בעיה שתיקח חצי, זה גם נכון שתיקח חצי, אבל אני כל כך טעון על כל מה שהיה מסביב, על הפרידה ועל השנים האלה וכולי, שקשה לי. עכשיו, שים לב שכל הסוגיה הייתה איך לחלק את הרכוש, ובסוף מצאתי את עצמי שכל השיח שלי איתו הוא בכלל לא הרכוש, אלא על התחושות שלו. אחרי זה דיברתי איתה, והיא סיפרה לי כמה סיפור הפוך, שהייתה שם בשבילו והוא לא רצה לקבל את זה, ואז אתה רואה שני בני זוג שחיו 45 שנה יחד, גידלו 3 ילדים, 8 נכדים, ואנשים טובים ונחמדים והגונים, אבל כל אחד מסתכל על, לכאורה, על הצד הכספי בכלל לא דרך משקפיים של כסף. סיפור קצר, שכנעתי את שניהם שאם הם באמת רוצים להתגרש, אז בואו נסכם את הבעיה הכספית. אחרי שהבנתי שהם מוכנים, אתה יודע מה שהיה? לקח לי 45 דקות לפתור את הבעיות הכספיות, שהן היו נורא פשוטות, למוחרת חתמנו על הסכם, עוד יצא לי לשתות קפה גם עם הגבר, גם האישה אחרי זה. ואז הבנתי, היה אולי מקרה שהבנתי בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד מאוד תחומה, שאנשים מנסים לפתור בעיה כספית, אבל הבעיה היא בכלל לא כספית. ואתה יודע מה, ומכאן זה מתרחב לזה שאני עד מומחה במקומות מסוימים, ואני בעצמי התגרשתי גירושים לא פשוטים מגרושתי, ומהר מאוד הבנתי שהמאבקים האלה, שבסוף מסתכמים למזונות, ואיך מחלקים, ומי משלם תוצאות החוגים וכולי, הם בכלל נושאים הרבה מאוד כעסים ומטענים. ואתה יודע, כשאתה מגיע לעולם של גירושים, ואתה מתחיל להתמחות בו, ואתה גם מבין את העדינות שבו, ואת הדרך שאתה מנסה, לא תמיד אתה מצליח לפתור את הפתרונות, אתה רואה פתאום לנגד עיניך את כל המיקרו-קוסמוס של החיים מתאגדים לסיטואציה משברית אחת. וכמובן, עם הזמן אתה לומד, אתה יודע, אתה לומד גם מה אתה צריך לעשות ומה אתה לא צריך לעשות. עכשיו, פשוט, אין פתרונות קסם, כי בסוף, ששני בני זוג מחליטים להתגרש, אם הם באמת רוצים להתגרש, לא באמת הם מתגרשים אחד מהשני, כי לכל אחד מהם יש זה 2, 3, 5, 10 אנשים שכל הזמן מדריכים אותם מה לעשות. ואז בעצם הם לא מתגרשים אחד מהשני. יש פה חמולות שמתגרשות אחד מהשנייה. אז אם אתה ככה עוקב אחרי התרשים הזה שננסה לתת במילים, אתה יודע, במילים מופשטות, אז אתה מבין שהליך הגירושים הופך להיות הליך מאוד 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 מורכב, מאוד אמוציונלי, שהתוצאות שלו אולי הן כספיות, אבל הדרך שלו היא ממש לא כספית.
האמת שזה מזכיר לי גם איזשהו סיפור כזה, גרמת לי לחשוב. אני רכשתי איזושהי דירה בבאר שבע, והחתימות היו בראשון לציון, אני זוכר את זה ממש טוב, כי קיבלתי דוח חנייה באותו יום, קשה לשכוח.
תזכור, תראה מה אתה זוכר מהחוויה של רכישת הדירה, דוח החנייה. שים לזה גם איזשהו משהו רגשי לחלוטין, כן?
כן. יש לי הרבה מטען על העיר הזאת, אבל...
על ראשון לציון או על באר שבע?
על ראשון.
על ראשון, אוקיי.
בסופו של דבר, העסקה שאני רכשתי הייתה מזוג שהתגרש, והיה משהו שמאוד הפליא אותי. הם לא היו מוכנים לשבת איתי באותו חדר ולחתום על הנייר. כל אחד מוכן לשבת איתי לחוד, כי אמרת שנפגשתם כל אחד לחוד, אז זה מה שהזכיר לי את זה, ולא חשבתי על זה אז באותו רגע, עכשיו שאתה אומר, זה כזה, דברים קצת מתחברים לי, אז אני אומר, אנשים שהם היו נשואים, וכנראה הם אהבו, כי אם התחתנו, אז היה שם איזה שהם רגשות. לא נכנסתי להם לחיים האישיים, האם יש ילדים, אין ילדים, אבל בשורה התחתונה הם כנראה היו בוא נאמר באותה מיטה ביחד, ולהגיע למצב שהם לא מסוגלים לקשקש קשקוש, אני קורא לזה,
על דף נייר, באותו חדר. אגב, זה קורה המון.
על דף נייר שהם מסכימים שניהם למכור את הדירה, הגיעו כבר להסכמה הזאת, אבל כולה רק לשבת באותו חדר ולקשקש את הקשקוש, לי זה מאוד תמוך, כי אני צריך פעמיים לנסוע לעיר הזאת, ובחנתי זה בזבוז של זמן. אבל פשוט, בוא נאמר, המחירה שווה לי באותה תקופה, אז הייתי מוכן לעשות את ההקרבה הזאת. מה שאני אומר זה, כמו שאתה אומר, זה לא בהכרח העניין של הכסף, יש שם משהו אחר, שאני גם לא יודע מה, הוא לא נכנסתי להם לחיים האישיים, אבל יכול להיות שם משהו, כמו שאתה אומר, הוא לא תמך בה, היא לא תמכה בו באיזושהי תקופה קשה, וזה עד כדי כך שלא מוכנים, קשה מאוד להבין את זה, אבל גם לא הייתי בסיטואציה הזאת, אז קשה לי מאוד להבין איך אפשר להגיע לרמה כזאת, שלא מוכנים שנייה לשים דברים בצד, ובואו נגמור את זה.
בקלות, בקלות. זאת אומרת, למרות שזה לא נתפס, קודם כל הדוגמה שנתת היא דוגמה מעולה, תראה את היסודות של מה שאמרת. דירה ששני בני הזוג החליטו למכור, שני בני הזוג המתגרשים, הם גם הסכימו לתנאים שבהם אתה עומד לקנות, הם גם הסכימו להסכם המשפטי, אבל הם לא מוכנים לשבת באותו חדר. עכשיו אתה מבין שהרי זה מצביע על כל הדרך, זה מצביע שיש שם כזאת תאום עמוקה, שאפילו לשבת באותו חדר, אפילו עם עורכי הדין, הם לא מוכנים. ואתה יודע מה? אני רואה את זה בלי סוף. אני רואה את זה שאני מגיע ונותן עדות מומחה בבית משפט וחוקרים אותי, אני תמיד מסתכל על שני בני הזוג, ואני רואה שם המון המון כעסים. עכשיו אתה יודע, כל מקרה לגופו, הכעסים הם, אתה לא יודע מה היה שם, יכול להיות שהיה שם בגידה, יכול להיות שהיה שם חוסר אמון, אתה יודע, יש מקרה מאוד מפורסם, שהגיע לבית המשפט העליון, טיפל בו עורך הדין שלי, חבר שלי, שמו שמואל מורן, ואני אספר לך את הסיפור ותבין את התרגום שלו ברמה הכספית. שני בני זוג מהמגזר הדתי, אישה וגבר, אישה מאוד מאוד עשירה, שהתחתנה עם גבר. לימים מסתבר שהיא תפסה את הגבר בוגד עם בן זוג ממזכר. שעושים לב, הרבה כסף, דתיים, אתה יודע, גם לפי ההלכה, זה גם נוגעת ההלכה וכולי, והיא חפרה, והסתבר לה שככל הנראה, הוא לא סיפר לה שבעברו, לפני שהתחתנו, היו לו יחסים עם גברים אחרים. שזה הכל בסדר, אבל הוא לא סיפר לה. עכשיו היא אומרת, אילולא הוא היה מספר לי מראש את ההיסטוריה שלו, ערב הנישואים, אולי לא הייתי מתחתנת איתו. ומתגרשו, ואתה יודע על מה היא תבע אותו? היא תבע אותו על נזיקין, שהוא בכסף, שהוא לא סיפר לה על עברו, וכתוצאה מזה נוצר לנזק כזה או אחר. אתה מבין את הסיטואציה? עכשיו תראה. זה התגלגל בין הערכאות, והעליון בסוף דחה את התביעה. אתה יודע, הוא אמר, הוא בעצם ניזן בין האינטרסים, שמצד אחד שאתה קושר קשר עם מישהו, אז אתה רוצה לדעת מאיפה הוא בא, ולחלקל את צעדיך בהתאם למה שאתה יודע עליו. מצד שני, אתה יודע, כיבדו את הפרטיות. ולמיטב זיכרוני, השופט שאמר לכבד את הפרטיות, דווקא היה שופט דתי. אבל, ואתה יודע, האנקדוטה היא, שהיא הייתה צריכה את ה-50 או 100 אלף שקל שבסוף לא נפסקו לה, היא לא הייתה צריכה את זה. שם מאוד מאוד עמידה. אבל למרות זאת, היא טבע והיא רעד לבית המשפט העליון, רק הערעורים עלו למאות אלפי שקלים, כי היה שם איזשהו מוטיב של אכזבה, של בגידה, של תחושה לא טובה. עכשיו, לכאורה תביעה היא כספית, אבל אתה מבין שכסף לא היה שם. היה שם הכל במסווה של תביעה כספית. וכמו שאמרתי, חשי, אתה יודע, יש אין ספור דוגמאות, ואתה יודע, אם אתה יודע, אם תשאל אותי את השאלה הבאה ותגיד, אוקיי, אז איך נמנעים מזה, אז אתה יודע, הייתי אומר את הדברים הבאים. דבר ראשון שהייתי אומר, הייתי אומר, שאתה מגיע לחלילה, ולא מאחל לאף אחד, שאתה מגיע להחלטה לפרק זוגיות, לפרק משפחה, כמובן שאם יש ילדים, זו החלטה הרבה יותר מורכבת, אל תגיע לסכסוך משפטי. כלל, ground rule בעולם שלי, ואני מתפרנס ממנו, אל תגיע לסכסוך משפטי. לעולם. מסע ומתן, אגב משבר, כמה שהוא קשה, בין שני צדדים, הוא הרבה יותר טוב מסכסוך משפטי. זה הכלל הראשון. הבעיה, כמו שאמרתי, שפתאום יש שני עורכי הדין, עוד פעם, אני לא חלילה מטיל ספק ביושרה שלהם, אבל עורכי הדין מניסיוני מוסיפים איזשהו מימד של מיליטנטיות. אז ברגע שעורכי דין מתערבים, עלינו שלב באסקלציה של המשבר. עכשיו לכל אחד יש כמה חברים שאומרים, בוא נתקע אותו, בוא נתקע אותה, מגיע לך ככה, מגיע לך ככה. שבאים אליי לאנשים להתייעץ. אגב משבר, הרבה חברים, שאני מייעץ להם בחינם ובאהבה, ב-90% מהמקרים אני משכנע אותם לגמור את זה ליד השולחן. תמיד, תמיד, תמיד. מה שאתה גומר ליד השולחן הוא תמיד הרבה יותר טוב, גם ברמה הכספית, ממה שתגמור בבתי משפט. ואני שם בצד את השנים שיחלפו בהליך משפטי, 4, 5, 6, גם 10 שנים. אני שם בצד את מאות אלפי השקלים של עלויות עורכי הדין. תמיד תמיד תזכור, השולחן עדיף על כל סכסוך. כלומר, תגמור את זה בלי סכסוך משפטי, ואל תתייעץ. תאמין בעצמך, תנהל את זה לבד, ואין ניצחונות במקומות האלה. במקומות של גירושים, שי, יש רק מפסידים. גם אם ניצחת, אתה הפסדת. גם אם יש צד שהוא חשב שהוא נתן פחות, הוא קיבל יותר, בסוף, 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 הוא מפסיד. כי אתה יודע, כשאתה מנהל מסע ומתן, אתה לעולם לא מנהל מסע ומתן על מה שאתה באמת מנהל מסע ומתן, אתה מנהל מסע ומתן על הפוזיציה הבאה. ותמיד תזכור שכל מה שסיימת, יש את היום שאחרי. וזה אגב פודקאסט בפני עצמו, כי אם סיימת כמו שצריך ויפה, אז אתה גם תנהל מערכת קשרים טובה עם הילדים, עם הנכדים, עם החגים, עם הבר מצוות והחתונות לצוף החיים. ואם סיימת בבית משפט, אתה לעולם לא תחזור לאיזשהו קשר. לכן תמיד אני אומר לאנשים שיושבים מתייעצים איתי, שאתם רבים היום, אתם לא מרבים על היום בכלל. אתם בעצם קובעים איך יראה העתיד שלכם, וזה כלל מאוד מאוד חשוב אגב במסע ומתן בכלל, אבל במיוחד בדיני משפחה, במיוחד בנושא גירושים.
מעולה, אז אני רוצה רק לדבר על שני דברים. אחד, אני רוצה לקחת את זה שנייה לכיוון ככה גם מהעולמות שלי, גם שוב גרמת לי ככה לחשוב על כמה דברים תוך כדי. אז באמת אני במקצועי באחד הקובעים שלי מתכן פיננסי, והרבה פעמים יוצא לי, בלי לחשוב על זה בדיוק במונחים שלך, אבל זה סוג של משהו שהוא דומה, לפחות בעיניי, לעשות סוג של גישור בין בני הזוג, אבל אצלי זה לא גישור בקטרה במרכאות, אלא פשוט לקרב את בני הזוג אחד לשני, או אחד לשנייה, כדי לקבל החלטה פשוט. זאת אומרת, לצורך העין קורה 99% מהמקרים שאנשים מגיעים אליי, שאחד מבני הזוג הוא יותר דומיננטי, הוא מקשיב לפודקאסטים, הוא קורא את כל הפוסטים שלי, הוא עוקב בצורה אדוקה, והשני או השנייה בדרך כלל לא מכירים אותי בכלל. ואז יוצא מצב שהוא מאוד דוחף, בוא לפגישה, בוא ניפגש עם שי, בוא נעשה שינוי בחיים, בוא נקבע מטרות, בוא נטרוף את העולם. והצד השני אומר, בסדר. ואז אנחנו מגיעים לפגישה, אחד עם המון מוטיבציה, והשני אני כאילו צריך להעביר אותו כברת דרך מאוד מאוד גדולה, כדי שהוא בכלל יבין למה אנחנו בכלל בפגישה, מה הוא עושה פה, כי מישהו גרר אותו להופעת סטנדאפ של מישהו שהוא לא מכיר. ואז אני תמיד גם אומר שיותר חשוב לי שניצא עם תוכנית ששני בני הזוג מסכימים עליה, מאשר שלא ניצא עם כלום, כי בסופו של דבר יכול להיות שניצא עם תוכנית שהיא לא מושלמת, ששני הצדדים כביכול לא מרוצים, אבל כל אחד יתפשר, כמו שבחיים אנחנו לא תמיד אוהבים להוריד את הזבל, אבל צריך לעשות את זה, ולא תמיד רוצים לעשות כלים, אבל צריך לעשות את זה, מישהו צריך לעשות את זה, וצריך גם לרדת עם הכלבה בבוקר, למרות שאין כוח, ואני עייף, או לקום בלילה לילדה, אבל בסופו של דבר, הרעיון הוא שכל אחד מתפשר לצד השני, ואז מתחילים משהו, ולאט לאט שרואים שהכל בסדר, והשמיים לא נפלו, ויש אוכל במקרר, והחיים ממשיכים כסדרם, אבל זה עובד, אז לאט לאט אפשר לגרום לאחד מבני הזוג או לרדת למטה, או לשני לעלות למעלה, ובסוף להגיע לתוכנית המיוחדת שרצינו, אבל בשלבים. אני חושב שגם כנראה, בכל מסע ומתן יש סוג של שלבים בדרך שאנחנו צריכים להגיע ולכבוש יעדים קטנים. אם זה להבין בכלל על מה הנושא, על מה אנחנו בכלל רבים, אנחנו לא רבים על כסף, אנחנו רבים על איזה משהו רגשי שהיה, על איזה מאורה, על איזה אלבון, אהבת אותי, דיברת ליד החברים שלי, ליד המשפחה, אמרת על דברים שלא מקובלים עליי, אתה לא תדבר עליי ככה, או כל אחד ומה שנוגע לו בנקודה אישית, לפעמים זה דברים שגדלנו עליהם בבית, ולפעמים זה רגשות, וכל אחד המטענים שיש לו. אז אני חושב שהדברים האלה, שבאמת כל הזמן להסתכל על הצד השני, מה הוא רוצה, לא רק בגירושים, אלא גם אפשר אולי להסתכל על זה לאורך הדרך. אני לא אומר שאני יכול למנוע גירושים, כי בסוף לפעמים אנשים גם לא מתאימים אחד לשנייה וזה בסדר, אבל יכול להיות שאם אנחנו נשכיל להקשיב, אוקיי? להקשיב לצד השני, אני יכול גם לסבר פה איזשהו סיפור קצר, שבאמת בא אליי איזשהו זוג, שהגבר היה מהנדס תעשייה וניהול, בא מאוד מחושב, עם אקסלים, עם דפים, אמרתי לו, שמע, אתה יכול להעביר את הפגישה בעצמך מרוב שאתה יותר מסודר ממני אפילו, והאישה שהגיעה הייתה מתחום הטיפול, טיפול רגשי, וגם קצת משרה חלקית בהוראה, כי בהוראה זה אפילו משרה מלאה, ואני זוכר שהוא פשוט דיבר בלי הפסקה, והיא שתקה, ואז אני אמרתי לו באיזשהו שלב, קצת בבוטות, אני מבקש ממך שתשתוק, ונתתי לה פתאום זרקור להסתכל עליה, וכשאני נתתי לה פתאום זרקור סוג של מיקרופון כזה, כאילו עשינו פודקאסט, ופתאום נפתחה ופתאום אמרה מה היא רוצה, היא רוצה עזרה לכל ילד, והיה להם בר מצווש ובת מצווש, והם גם דתיים, אז היה מתחתנים מהר, ועזרה בחתונה, ועזרה אחרי החתונה, ודירה, אלף ואחד דברים, ואני אמרתי לעצמי בלב, וואי, שאלה, איך עשת את עצמך? כאילו, שאלת את זה רק כדי לחמם פה את האווירה וקטע טוב, ויצאת פה, אני לא יודע איך אני אקשים לה את כל זה, אוקיי? בסוף הצלחנו, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהגבר הגיע אליי אחרי שתי פגישות ואמר לי, שמע, שי, מה שהצלחת להוציא מאשתי בשתי הפגישות האלה, 20 שנה, אני איתה חי בבית, זוגיות, 4 ילדים, לא הצלחתי לשמוע את זה ממנה. ואז אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, הסוד הוא בסך הכל, לא עשיתי פה משהו מיוחד, אני לא איזה קוסם או משהו, הסוד הוא להקשיב. זה הכל נתתי למיקרופון, ואמרתי לך שתהיה טיפה יותר בשקט, אוקיי? ותקשיב, תראה מה היא רוצה. אז משהו שאני ממליץ בכלל בכל זוגיות, זה לדבר על הזוגיות, זוגיות זה דבר שצריך לתחזק, ותשאלו תמיד את הצד השני, מה הוא רוצה, ותוך כדי תנועה, ולא רק בסוף שמגיעים למצב שלפעמים זה גם קצת מאוחר מדי. אז אם תבין מה הצד השני רוצה, ותדעו גם להתגמש, ולשים את האגו בצד, כי בסוף אם אנחנו נכנסנו לזוגיות, אגב, זוגיות זה יכול להיות, כמו שאמרנו, זוגיות בבני זוג, וזה יכול להיות בין שותפים, אני שומע על המון המון שותפים שנפרדים, אני ברוך השם יש לי 6 עסקים, 5 מהם עם שותפים, תפות, בינתיים הכל בסדר, אבל לפעמים יש מחלוקות, ולפעמים אנחנו לא מסכימים על הדברים, ולפעמים אני גם מבטר, כי אני יודע שהצד השני אולי לא יודע לוותר במקרה מסוים, ובמקרה אחר אולי הצד השני יוותר, זאת אומרת, זה חלק מהמשחק, אי אפשר תמיד לנצח, אי אפשר תמיד לקבל את מה שרוצים, צריך להבין מה המטרה המשותפת, ולהתקדם קדימה, זה ככה, התחברו לי מלא דברים שאמרת, וקחתי זה קצת גם מעולמות שלי, אז הבאתי את זה ככה, איך אני רואה את הדברים.
אם הייתי קצת יותר אינטליגנטי והייתי לוקח את ונייר, אז אמרת פה כמה עשרות דברים נכונים. אז אני לא יודע מה להגיע, אבל כל מה שאמרת נכון, אני כן אתן לך תגובה מניסיוני שרק תחזק, כי כל מה שאמרת הוא נורא נורא מדויק. תראה, אותו מהנדס הסיאב ניהול ואשתו, הוא חושב שהוא נהיה לזוגיות, הוא לא נהיה לזוגיות. כי אם הוא נהיה לזוגיות, אז הוא לא היה צריך להשמיע לך אחרי שאתה בישות משהו ישמיע לך. קודם כל זוגיות יש בכל סיטואציה, גם אני ודייביד מנהלים זוגיות, גם אני והילדים שלי מנהלים זוגיות, גם אני ובת זוג שלי מנהלים זוגיות, גם אני ושותפים שלי מנהלים זוגיות, לפעמים אני גם מנהל זוגיות עם השיפוצניק שירד איתי בקומה 10 ושתי דקות חפרתי לו עוד שהגענו לקומה מינוס 1 וניהלנו סוג של זוגיות. החוכמה בכל זוגיות כזאת, בין אם זה זוגיות אישית או עסקית, לא משנה אם זה עם קטין, בגיר או מישהו שבוגר ממך, הוא שני דברים שאני למדתי שעל שניהם אתה תסכים. הראשון, לשתף. אני חוזר על זה עוד פעם, לשתף. יש מושג שנקרא full disclosure. בעסקים או בעולמות שלי, זה לפעמים לא להגיד משהו זה כמו לשקר. אני לא צריך להגיד לך שאני שווה מיליון דולר אם אני שווה 100, אבל אם לא סיפרתי לך משהו, כאילו שיקרתי לך, ולכן אני חושב ששני בני זוג, או שני שותפים, או אבא וילד, צריכים כל הזמן להיות בפול דיסקלוז'ר, לספר את הכל, לשים את הכל על השולחן. אני חושד שאותו מהנדס הסיאב ניהול, אולי גם הפוך, הם לא שיתפו אחד את השני, ולכן שאמרת לי שהיה להם זוגיות, אז אני שם את זה בסימן שאלה. אני חייב לספר לך, אני כבר, אתה יודע, עומד בראש בייקר טילי, דתי 24 שנה, ועשיתי ים של טעויות. אבל אני יכול לתת לך שתי טעויות גדולות שעשיתי, אחת מהן כמעט ערפו לי את הראש ב-2008. הראשונה, שחשבתי שאני צריך לעשות הכל לבד ולהנחית הנחתות. זה לא עובד עם אנשים. והשנייה חשבתי שאני, בגלל שאני נהדר, ואני ממש לא הייתי נהדר, אז אי אפשר להוריד לי את הראש, והורידו לי את הראש. אבל אז למדתי, שאם אני רוצה, אתה יודע, לסחוב את האנשים יחד איתי, אז אני כל הזמן צריך, אחד, לשתף אותם, ושתיים, להתאמץ לקבל את ההסכמה שלהם. אם תשאל אותי בשנים האחרונות, כמה פעמים קיבלתי החלטה בבייקר טילי, וזו פירמה לא קטנה, הרבה שותפים, בגילאים שונים, בגברים ונשים, עם אג'נדות שונות, רקעים אחרים, עשרות עובדים. אם תשאל אותי כמה פעמים קיבלתי החלטה שאמרתי זהו, אתה יודע מה, אני לא זוכר. אולי אפס. לפעמים אני מזיע יום שלם על משהו שנראה לי ברור מאליו, רק שכולם יסכימו. ואתה יודע מה? בגלל שאני מספר את הכל, ופותח את הכל, ומקבל הסכמה מכולם, אז אני לא יוצר אף אחד שיקום אחר עליי, כי כולם זורמים איתי. לפני איזה 5 או 6 חודשים, היינו צריכים לקבל פה החלטה בהנהלה שלי, על לקיחת אשראי של 500,000 שקל. אתה יודע, לא שאני, אתה יודע, לתת לך פרספקטיבה, שי, 500,000 שקל אשראי בבייקר טילי, זה לא איזה משהו גרדיוזי. אתה יודע, אנחנו פירמה לא קטנה, זה היה אשראי נכון, למשהו נכון וכו'. שבנו פה, סיפרתי את הסיפור, 4 שותפים אמרו, בטח אחד אמר לו. אמרתי לו, משה, לא קוראים לו משה, אבל אתה יודע, אנחנו שומעים על הפרטיות של השותפים ועל השיחה, מה לו, משה, למה לא? אז הוא אומר לי, אין צורך, והסביר לי, אגב, איש מאוד מאוד נבון. טוב, ואז הייתי יכול לעשות 2 פעולות. הראשונה להגיד לו, משה, אני מאוד אוהב אותך, אבל 4 הצביעו ביי. והשנייה, לא, בוא נשכנע את משה. וישבתי, שכנעתי אותו, ואני רואה את השותפים כבר מתחילים לאבד את הקשב, ואני לא מוותר. ואז משה אומר לי, אתה יודע מה? אני מבין, אני נמנע. אמר לו, מה פתאום, אתה לא נמנע. ועוד 30 דקות, ובסוף שכנעתי אותו. עכשיו, שאל אותי למה עשיתי את כל זה. כי הבנתי שכדי שהוא ירגיש בנוח בשולחן, ותזכור, אני לא, שאני נכנס לטיסה, אני כבר חושב על הטיסה הבאה שלא עניין אותי 500,000 שקל, עניין אותי מה יהיה לי מחר עם משה, מה יהיה לי מחרותיים איתו, הבנתי שהמעמד שווה. ולכן העניין הזה של לספר כל הזמן, ושכולם ידעו על הכל, נכון בכל סיטואציה, כולל בזוגיות. וזה סופר חשוב. ואתה יודע מה, יש גם עוד דבר. שאלה גם איך אתה מניח את הדברים. את אותו דבר, אני אניח X ואתה תניח Y. או דיוויד יניח Z. ואני יכול להבטיח לך שב-99% מהדברים שאני מניח, כי אני מניח אותם נכון, אתה תגיד לי כן. אתה יודע מה? אתה קם בבוקר, אומר לי אשתך, מאמי, שיבי, את אישה מאממת, אני מסכיר עלייך, אני כאילו אני מתפעל כל יום מחדש, את יפיפייה הורסת, אני מת עלייך. שעה אחרי זה אתה אומר לה, מאמי, בוא נקנה אותו. מה היא תגיד לך? ברור? לעומת זאת, אתה קם בבוקר, אתה מתחיל לג'ס לה, עשית ככה, הילד ככה, לא בא לי ככה, שעה אחרי זה אתה אומר לי, בוא נקנה אותו. 0% סיכוי שהיא תגיד לך כן. אותה סיטואציה, רק התחלת את היום X, הנחת את זה בצורה אחרת, היא תגיד לך כן. כי בסוף, ויש 3 חתני פרס נובל ישראלים שהוכיחו את זה במחקר, האמוציונל גובר על הרציונל. האמוציונל יותר חזק מהרציונל. כבר, אותה קנייה טוטו-רציונלית, היא בכלל לא תחשוב עליה רציונלית. היא תחשוב כמה היית מקסים אליה, היא תגיד לך כן. לעומת זאת, היא תחשוב איך עלית על העצבים, היא תגיד לך לא. וזה אגב חובק את כל העולמות, ונתת דוגמה נהדרת. אנשים בכלל מגיעים אליך לייעוץ פיננסי, אבל הם גומרים בזוגיות ובהסכמות. כי אגב, אם הם לא הגיעו על הסכמות, והם לא ידעו לדבר יחד, והם לא יהיו מסוכנים יחד, הם גם לא יסכימו האם לקנות דירה לילד הזה, או האם לעשות חתונה לילד הזה. ואתה יודע, אני רואה את זה המון בהעברה בינדורית. אתה מכיר את הנושא הזה של העברה בינדורית?
בטח,
חלק מהעולם של תכנון פיננסי. זה ענק. ואם אתה מכיר אותו, אז אתה בוודאי יודע שזה עולם סופר מורכב, שאולי מקבל ביטוי בכסף, הוא בעצם נוגע ברבדים של יחסים, ושל הבדלים בין ילדים, ושל אחד שהוא קצת יותר עשיר, ואחד נשוי קצת יותר טוב בגרשיים, ואחד קצת פחות, והעבודות האלה שאני עושה על העברה בינדורית, וגם הנחיתי אגב דוקטורט שלם, מאוד מעניין, הן עבודות שנוגעות בכל הרבדים האלה שדיברנו. וזה מאוד מתחבר לכסף. כי כאילו אנחנו מדברים על כסף, אבל זה ממש לא שם. זה רק מקבל בסוף בביטוי של כסף. ולכן, אתה יודע, הייתי יכול לחזור ולהמשיך אם היה לנו זמן, ולא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני חושב שבאמת כל הנקודות האלה שנגעת, הן נקודות סופר חשובות לאנשים, ואם אנשים יקשיבו לנו, ויקומו בבוקר, ואיך שהם קמים בבוקר, הם מסתכלו ימינה או שמאלה, לא יודע באיזה צדים ישנים, ויפרגנו לבד, לבן זוג שלהם, ויפרגנו לילדים שלהם, ויקשיבו באמת, הם כבר ינהלו את החיים הפיננסיים שלהם הרבה יותר בקלות. כי אתה יודע, בגלל חוסר תקשורת, אני רואה המון בני זוג שאחד יודע המון על מה שקורה בכסף, ואחד לא יודע בכלל.
זה ממש מדויק מה שאתה אומר.
ושיש שבר, אז אתה קם בבוקר ואתה בא לאשתך ואתה אומר לה, מאמי, החזירו לי צ'ק. אני אומר לך, שי, איזה צ'ק החזירו? למה לא סיפרת לי? אנחנו 10 שנים משנים אחד, יש לנו 3 ילדים, יש לנו משכנתה. ואז אתה אומר, רגע, היא בכלל לא יודעת. לעומת זאת, אם הייתה כל הזמן יודעת, גם אם הייתה אותך לא מעניין אותי, כשהיית אומר לה, החזירו לנו צ'ק, הייתה מבינה מאיפה זה בא. לכן השיח, ושכל אחד ידע מה קורה ברמה הכספית, זה באמת ground rule, לחיות חיים ארוכים, לא להתפלא, ולדעת למצוא את הנוסחה של לפתור בעיות.
אמרת הרבה דברים באמת שאני מאוד מתחבר אליהם. אני רוצה רגע לחזור לעניין קצת של, של גירושים. ככה ב... בסמולטוק הזה שעשינו ככה לפני הפודקאסט, אז גם הזכרת שסטטיסטית, בדרך כלל ברוב המקרי גירושים, לא יודע אם זה סטטיסטית באופן כללי או מה שאתה פוגש, בדרך כלל יש צד אחד שהוא היוזם. זאת אומרת, זה לא ששני בני הזוג קמים באותו יום ואומרים, כמו שאמרת, מאמי, כמה את יפה היום, או מאמי, כמה את יפה היום, אלא מאמי, אני רוצה להיפרד, או רוצה להיפרד. אז, ואז יוצא מצב שצד אחד נתפס קצת עם ה, שנקרא, עם התחתונים נפגע. למטה.
הוא נפגע, הוא נפגע.
וזו סיטואציה ש... אני לא יודע אם אפשר להתכונן אליה או לא, אבל זו סיטואציה שהיא מאוד קשה, אולי שווה שכרגע שמי ששומע את זה שעדיין הכל טוב, סטטיסטית חלק לצערי גדול ממי ששומע כנראה יעבור גירושים, פשוט זה הסטטיסטיקה. אז אם אפשר לחשוב על זה לפני, שאין מה לעשות, גם כשאני יודע חלילה שאני הולך, בוא נאמר ככה, מטוס הולך להתרסק, אז אם אני יודע איזה משהו לפני ואני מוכן לזה קצת יותר נפשית, אז אולי אני אחווה זה בצורה שונה. אז האם יש לדעתך משהו שאפשר, לא יודע, אולי לעורר או לחשוב או לגרום לתהליך להיות קצת שונה, או בכלל, מה יש לך להגיד על זה?
תראה, אין לי סטטיסטיקה, אבל אני מניח עשרות מקרים שהכרתי, ניתחתי, למדתי, ועשרות מקרים הולכות, עשרות מקרים שהולכים ומתרבים. תראה, נניח אני אחלק לך את העולם הזה, עולם ההפתעה, לשלוש קבוצות. יש לא מעט מקרים שצד אחד מופתע לחלוטין. פשוט מופתע לחלוטין. חי בעולם, שכנראה הוא לא היה נכון, נראה לי את זה ברמה אובייקטיבית, שהכל בסדר. אתה יודע, לא מושלם, אין מושלם, ובוקר בעיר אחד מישהו בא ואומר לו, מותק, חיינו 15-25 שנה, לא מתאים לי, שם את סיבותיו או לא, אני רוצה להתגרש. זאת הפתעה גמורה. זה אגב מניסיוני הרגשי, וזה מתורגם גם לרוב למאבקים, אלא אם כן באמת הצד מתעשת, אלה המקרים שבדרך כלל האש מתלקחת מאוד מאוד חזק, כי תחשוב, יש צד אחד שחשב על זה, רצה את זה, תכנן את זה, הניח את זה, וצד אחד אומר, מאיפה זה בא לי? כאילו, יש פה הרבה זמן עיכול, זה כאילו, זה זמן קשה, לפעמים זה מכבה את האש מאוד מהר, לפעמים זה מדליק אותה מאוד מהר. כל המשתמע מכך. זה קיצון אחד. הקיצון השני שהוא להגיד טוב, אין טוב בעולם הגירושים, אבל הקיצון השני הוא ש... שני הצדדים לאורך זמן מבינים פחות או יותר באותה קומה שמערכת היחסים הולכת וגובעת, חלקם מנסים להציל אותה, חלקם מחליטים שלא, ושזה מגיע לשולחן אז אין הפתעה. אם יש הפתעה, יש הפתעה על הצבעים, אין הפתעה על הבית עצמו. ויש מקרה אמצע, שיש צד אחד שמניח שיש איזשהו עניין, צד אחד שכבר רוצה להיפרד, ואז זה קורה. ואלה הרבה מאוד מקרי אמצע שנקרא לזה, נניח בין 0 ל-100, נקרא לזה 80-20. זאת אומרת שה-80 הוא זה שידע ב-80% שהוא רוצה, ו-20% חשב שיש איזו שפעת קטנה, מסתבר שיש שבר גדול. עכשיו, למנוע את זה מניעה מוחלטת, אני קטונתי מליצור את התרופה, אבל אני כן אתן לך את המכנה המשותף. והמכנה המשותף הוא, ואני לא מזמין אנשים להיות ציידים או כלבי צייד, אבל אני חושב שצריכים להיות מאוד מאוד קשובים להמון המון רבדים במערכת היחסים. ואני מדבר על המון רבדים. אני מדבר על רבדים אישיים ועל רבדים של התנהגות, ואפילו על רבדים כספיים. אחד הפרמטרים שאני רואה לזוגות שהולכים ומתגרשים, זה אותו פרמטר שדיברנו עליו ברמת החינוך הפיננסי, שצד אחד שולט שליטה מלאה בכסף, צד שני אין לו מושג. זה גם מתכון לא רע לגירושים. זאת אומרת, העצות שהייתי יכול לתת זה, תהיו מאוד קשובים, תחפשו את נקודות החולשה, לא במובן של לתפוס אותם, אלא במובן של לתקן אותם, תדברו ביניכם, תבדקו ביניכם איפה הדברים עומדים. תראה, אין ולא יהיה דבר יותר טוב משיחה טובה בין שני אנשים. זה לא קל אגב. אנשים לא תמיד רוצים לדבר, אנשים לא בא להם, אנשים לפעמים מסתירים, אנשים עייפים, אבל המאבק על מערכות היחסים מקורם בשיחה. אני נניח זמן ההורות שלי בעין, נניח 18-19 שעות ביום, כמעט מהשנייה שאני פותח את העיניים, זה מוקדם מאוד בבוקר, עד השנייה שאני מתעלף על איזשהו ספר מאוחר בלילה, אני כל הזמן מדבר. עם המון אנשים. עם אנשים הקרובים אליי, עם אנשים שעובדים איתי, עם אנשים שיעבדו איתי, ועם שי בפודקאסט. ובשיחות האלה, אני כל הזמן משמיע ושומע. אני מעכל ומעביר מסרים. להגיד לך שאי אפשר להפתיע אותי? כן. אבל אני חושב שבגלל שאני מדבר כל הזמן, ואני פותח כל הזמן, ואני מאוד מקשיב כל הזמן, ואני מנסה להבין סיטואציה קטנה כגדולה, אני ברוב המקרים, אם מחר תתקשר אליי, תגיד לי יאל ככה וככה, אז אני אגיד לך, אל תכעס עליי, ידעתי שאתה תעשה את זה מחר בבוקר. כלומר, לא צריך להיות פה IQ 170, אתה פשוט צריך מאוד מאוד להיות קשוב לאנשים שאתה איתם. שותפים שלך, לבני זוג שלך, לילדים שלך, לבת שלך. אני חושב שאם אתה מאוד קשוב וגם קשובים לך, אתה פחות או יותר תדע למקם את עצמך כל הזמן, וזה מאוד מאוד נכון בעולם הגירושים. מרבית האנשים שמתגרשים, אם תשוחח איתם מלב ולב, הם יגידו לך, אתה יודע מה הם יגידו לך? שלא הייתה תקשורת. אתה יודע איפה זוגיות מצליחה? שיש תקשורת טובה. אנשים לא מחפשים שיהיה ניצוצות במיטה, ואנשים לא מחפשים לאכול 50 סטייקים ביום, או לגור ב5 פנטאוזים. הם מחפשים שיקשיבו להם. אמרה לי פעם פסיכולוגית מאוד ידועה, היא אמרה לי, אתה בא לבת הזוג שלך, והיא אומרת לך, הייתה לי את הסיטואציה הזאת והזאת, ואז אתה אומר לה, מה הבעיה, נועה? אני פותר לך את זה בדקה, נותן לה פתרון. זה לא מה שהיא חיפשה. היא חיפשה השעה לספר לך כמה קשה לה, וכמה רע לה, והיא רק רצה שתקשיב לך, ולמוחרת היא מתקשרת בבוקר ועולת לקפה לחברה שלה, ומספלת אותה סיטואציה, והחברה אומר לה, שירי, נועה, אני מה זה מבינה אותך, ואני מבינה מה את עוברת, ולא קורה כלום בשעה הזאת, אבל היא בסדר, ואתה לא, אתה נתת לה את הפתרון, והיא לא רוצה פתרון, היא רוצה שמישהו יקשיב לה, וזה סוד הקסם לגירושין, תקשיבו לבני הזוג שלכם, תפתרו הרבה מאוד בעיות, תפתרו בעיות בעתיד.
מעולה, אז אנחנו ככה כאן כבר לקראת סיום, באמת שהיה מאוד מעניין, ונראה שאם ביממה היה מספיק שעות, אז היינו יכולים להמשיך עוד הרבה שעות.
הזמן חלף לי ככה בצ'יק, זה היה סממה שהייתה שיחה טובה.
ממש מהר. אז אני רוצה, אם אתה יכול ככה לתת, נקרא לזה ככה כדי לסיכום, נדבר, נתמקד רגע במעניין של גירושים, כי פה אנחנו נסיים. מה הם ככה כללי הזהב, נתחה או לסיים גירושים בצד היותר טוב, חלק מהדברים שגם דיברנו תוך כדי הפרק, או להימנע מהם אם אפשר, לא תמיד אפשר, וככה ככה זה ככה ממש בבריף, בתמציתיות, ככה כמה כללים שהם הניסיון שלך, כאן אנחנו נסיים את הפרק למאזינים.
אוקיי. כשאתם חיים, כמו שאמרתי, תדברו כל הזמן, תשתפו כל הזמן ותרגישו אחד את השני. זה כלל הזהב. תדעו הכל אחד על השני, תדעו הכל על הזוגיות, תדעו הכל על הכספים, תדעו הכל ותהיו מעורים. גם אם אחד עובד ואחד לא, גם אם אחד עובד את 15 שעות, אחד עובד 5 שעות, תכירו את הפרטים הקטנים, עד למה שם המורה ומה אומר על הילד, ממש כל פרט ופרט. אם כבר הגעתם להחלטה על גירושים, תעצרו לרגע, לפעמים ההחלטה היא החלטה מאוד אמוציונלית, כמו שאמרנו, ולא באמת הצדדים רוצים, רגע לפני שאתם עוברים לשלב הבא, תשאלו את עצמכם, האם באמת ההחלטה הנכונה. הייתי הרבה רוורסים, גם אצלי אגב ליד השולחן, אל תמהרו. אם כבר עברתם את השלב הזה והחלטתם שאתם רוצים להתגרש, תמיד תמיד תמיד, תעשו את זה פנים מול פנים, אם אתם לא מצליחים, תתגשרו באמצעות מישהו שהוא בסדר ותם לב וגומר את זה מהר. תימנו ככל שניתן מהגעה לכל סוג של ערכאות. וגם אם עדיין הגעתם לערכאות, תעשו כל מאמץ לגמור את זה בפשרה. לעולם. הפשרה הכואבת ביותר תהיה הדבר הטוב ביותר, ולא משנה מה מספרים לכם בצד, ותימנו מעצות של משפחה, חברים, ואפילו תקשיבו טוב טוב לעורכי הדין שלהם. לפעמים העצות של עורכי הדין הן לא העצות הנכונות. אותו, אני לא חושב שעורכי הדין הם אנשים לא ישרים, אבל אתה יודע, ואז אני אתן לך את הגראונד רול שלי, שמישהו בא ואומר לי, כזה המומחיות שלי, מה אני עושה כדי לעשות מסע ומתן, תעשה אותו טוב יותר ממני, אתה יודע מה אני עונה לו? ממש לא. לעולם, אתה תעשה את המסע ומתן, אני אדריך אותך. כי ב-99% מהמקרים, אדם יודע לעשות את המסע ומתן עבור עצמו, ולא משנה כמה היה לו שי טובים, תמיד האדם מכיר את הסיטואציה שלו. לכן תעשה את זה בעצמך, ולא דרך מייצגים, ותמיד יביא לפתרון הטוב ביותר.
זה ממש מדהים מה שאמרת, ואז אני לא יכול ולא לסיים עם סיפור קצר ממש מאתמול בערב, כי זה ככה הקפיץ לי בראש. אתמול בערב הייתי ככה באיזושהי שיחה עם לקוחה, שמתכנת למכור את הדירה שלה, וזה דירת מגורים, היא רוצה לקנות דירת מגורים אחרת, ודירת מגורים כביכול, זה הכי פשוט למכור מהבחינה הזאת, שאנחנו בבית. אז אנחנו לא צריכים לנסוע לאילת עכשיו, אין ככה גם באילת, לא צריכים לנסוע לאילת עכשיו ולהתעסק או לזכור שירותים של מישהו אחר. אבל בכל זאת, אותה לקוחה ביקשה ממני עזרה מקצועית, אם אני מכיר מישהו שיכול לעזור לה למכור את הדירה, אז קישרתי אותה לאיזשהו מתווך שאני מכיר, שיכול לעזור לה בזה. אוקיי, אמרתי שהיא לא חייבת לעשות את זה בעצמה, כי בכל זאת תאומים יהיו מולה, כי היא נמצאת בדירה, לא דירה להשקעה. אבל מן הסתם, לעשות את השיווק ולדבר עם האנשים, המתווך יעשה את זה. ואז היא אמרה לי, אחרי שכבר נפגשה עם אותו מתווך והתחילה לעבוד איתו, בדיוק מה שאמרת, היועצים האלה, החברים, הנפשות הטובות, באו ואמרו לה, למה צריכה מתווך? למה שתעשי את זה? וזה בדיוק הזכיר לי מה שאמרת קודם על הסלט ב-50 שקל, או סלט בשני שקלים שאפשר לחתוך לבד. אז אמרתי לה, תשמעי, בסופו של דבר, לא משנה כמה תתאמצי, את מוכרת דירה אולי פעם בחיים, אולי פעמיים. אבל המתווך מחר עשרות, אם לא מאות דירות בחייו, והוא יותר טוב בזה ממך, לא משנה מה תעשי. נכון, הוא גובה על זה כסף. עכשיו, את תחליטי בזמן שלך, אם שווה לך להשקיע את הזמן, או להשקיע כסף, צריך להשקיע איזשהו משאב, לפעמים עושים גם וגם. אז בסופו של דבר, אחד בחר לקנות טסלה. אוקיי, ולהשקיע את הכסף שלו על טסלה, כי זה עושה לו טוב, הוא קם בבוקר והוא מרגיש גבר. ואחד אומר, מה, מבחינתי רכב זה להגיע מנקודה לנקודה בי. ואחד בחר לגור בבית מפואר, כי זה עושה לו טוב. אוקיי, ואחד, כל אחד בוחר את הבחירות שלו, כמו שאמרת עם הסלט. אז אמרתי לה שכל החברים האלה שאומרים מה לא לעשות, שיתעסקו בחיים שלהם, והם יעשו את מה שהם רוצים בחיים שלהם, ובחיים שלך, את תעשי מה שטוב לך, כי בסוף את זאת שחיה את החיים שלך. וזה מה שאמרתי לה, שאם את מרגישה שאת צריכה עזרה, כי לבד תעשי זה פחות טוב, ואת מוכנה לשלם על זה כסף, כי בסופו של דבר זה יחסוך לך הרבה מאוד זמן, והאמת לא בתוך רק זמן, יכול להיות שגם זה יכניס לך יותר כסף, כי תמכרי את זה במחיר יותר גבוה, אז לכי על זה, זה בסוף החלטה שלך, וזה פתאום נתן לה תחושה שאמרה, וואו שי, לא חשבתי על זה, כי היה המון לחץ מהחברים, לא יודע אם זה גם במשפחה, אבל מהחברים שאמרו, מה, אל תעשי את זה. זאת אומרת, כל אחד, הכי קל לייעץ מהצד, הכי קל להגיד למישהו מהצד, תעשה ככה וככה, ואני יכול להגיד גם על עצמי, היום עשיתי שיחה עם, עבור עצמי, שיחה מקצועית, שגם לי, בתור מתכנן פיננסי, במרכאות, מאוד קל לי לייעץ לאנשים על הכסף שלהם. אבל כשזה בא לכסף שלי, ואני באמת מומחיות מאוד גבוהה בתחום שלי, לפעמים בעצמי קשה לי לקבל החלטות. לפעמים גם אני צריך מישהו שיכול להיות שהוא אפילו פחות מקצועי ממני, אוקיי? אבל בסופו של דבר, אם הוא בא מהצד והוא רואה את הדברים בלי רגש, בלי מעורבות, בצורה באמת אותנטית ושקופה, יכול להיות שהוא יודע לקבל, לעזור לי לקבל החלטה הרבה יותר נכונה ממה שאני עם כל המתנים וכל היועצים האלה, כי גם אצלי מן הסתם יש הרבה יועצים מכל הצדדים שאומרים תעשה ככה, לא תעשה ככה, ואני לאט לאט למדתי לנטרל את הרעשים האלה וללכת עם מצד אחד מה שיש בלב ולראות אם זה מסתדר גם מה שיש בראש.
בוא ניקח את שני כללי הזהב, כי הרמת לי לנושא, אגב שהוא נושא מדהים בפני עצמו, אני גם חוקר אותו וגם מדבר עליו הרבה, ואני אתך את שני כללי הזהב. כלל הזהב הראשון שאותו למדתי שהייתי ילד דלפון, זה אם אתה כבר קונה משהו או מחליט להשתמש ביועצים, תשתמש בטובים ביותר והעיקרים ביותר. אתה יודע, נניח שהייתי ילד ולא היה לי כסף, ושאלתי עצמי האם לקנות 10 חולצות חרטבונה או חולצה אחת טובה, הייתי קונה חולצה אחת טובה. מה שהייתי ילד. וזה כלל אגב שמנחה אותי כל החיים, שאין לי אני לא קונה. והכלל השני שאני מאוד מאוד מאמין בו, זה לייעץ למישהו שבאמת רוצה שתייעץ לו. אני, אתה יודע, בחיים המקצועיים והאישיים שלי, מלא אנשים מספרים לי סיפורים. אתה יודע, אני יושב ומקשים. ואתה יודע מתי אני מתחיל לייעץ? שהצד השני מבקש שאני ייעץ לו. כי אתה יודע, בהרבה מקרים, אני יושב עם מישהו, שלם לי שקלים לשעה, הוא מדבר שעה ואני רק אומר לו בוקר טוב ותודה רבה. תשאל אותי אז מה קרה כאן? אני אגיד בדיוק מה קרה כאן. הוא בסך הכל רצה מישהו שישב ויקשיב לו, לעשות סדר במחשבות, והאמת, הוא קיבל תוצאות הרבה יותר טובות ממה שאני הייתי נותן, כי זה לא לעצמו. אבל כשיש אדם שבא אליי עם סיפור מבולבל ומספר לי, ובסוף אומר לי, אוקיי, אני מבקש את ההצעה שלך, אז אני נכנס. ואתה, אני, אנשים שאנחנו אנשים של אנשים, ומקשיבים, ואולי מתפרנסים מזה, צריך לדעת מה הקו, שאותה גברת באה, סיפרה לך את הסיפור, ורק רצתה מישהו שיעזין, ויראה שאולי לא עושה טעות דרמטית, או שהיא באמת רוצה את ההצעה שלך. כי אם אתה נכנס במקום שהבן אדם לא באמת רוצה את ההצעה שלך, לא באמת עזרת לו. ואלה שני כללי הזהב שאני תמיד אומר, זה כמו שמישהו בא ואומר לי, תגיד לי כמה אתה רוצה לשעה. אז אני אומר לו, זה התעריף שלי, אבל הוא אומר לי, תקשיב, מה דייבי לוקח עשירית? מה אני יכול להגיב על זה? אני רק יכול להגיב שאתה יודע, שיש אמרות כלליות שאומרות שלפעמים, וזה נכון אגב, זול הוא מאוד יקר עכשיו. מה זה זול הוא יקר? אתה קונה זול, אתה מקבל הצעה לא טובה, אחרי זה עולה לך מלא כסף, לא תמיד אתה יודע שעלתה לך כסף. ולכן אלה שני כללי הזהב שאני חי לאורם, בעולם הזה עסקי, שככה פלשנו לה בדקות האחרונות.
אז באמת מסכים כל מה שאמרת, ואפרופו זה עולה ביוקר, אז השבוע הטלפון שלי הלך כפות, טלפון ש... טלפון זה כל עולמי, מי שיודע, אני הרבה שעוד עם 200 הודעות וואטסאפ שלא נקראו, ואיבדתי הרבה הודעות בגלל שקניתי טלפון קצת בזול, ואחרי זה הלכתי לקנות טלפון הכי יקר ולמדתי...
ואתה לא מצטער על זה. תשאל מה אמרתי לדייב לפני כמה חודשים, אבל אתה יודע, זה מאוד נכון, זה... אתה יודע, אתה מדבר על אוטו, אז אני במקרה חובב מכוניות, ואנשים אומרים לי, תגיד לי, מה אתה משקיע במכוניות? אני אומר, מה זאת אומרת? אומרים לי, אתה נוסע 4 קילומטר ביום. אני אומר, נכון, אז מה אתה משקיע? אני אומר, נורא פשוט. אני יורד למטה. אני מדליק את האוטו. נוסע 4 דקות ומאוד נהנה. לי זה שווה. אחרי יגיד לי שזה. עכשיו, אין אמת. אחד, כמו שאמרת, רוצה לגור בדירה יפה, הוא בכלל לא נמצא בה, וזה עושה לו טוב. אחד אומר, כל מה שאני רוצה, אני רוצה מיטה. אין אמת. אין נכון ולא נכון. מי שאומר לך זה נכון ומייעץ לך, הוא עושה לך נזק. כי בסוף כל אחד חי באיזשהו מסת של כנות. אתה יודע, וזה גם זה נושא, איך אתה משקיע, מה אתה משקיע, איזה חובות אתה לוקח. אבל זה בוודאי לא נרחיב היום, אבל בסוף כל אחד צריך לחיות עם האמת שלו.
מגמרי. טוב, אז אנחנו נסכם פה, אז אייל הורוביץ, תודה רבה רבה, היה סופר מעניין, אולי אנחנו נעשה בעתיד אולי פרק נוסף, כי נראה שיש לפתוח פה עוד הרבה נושאים, נקרא לזה משנים, למרות שהם לא באמת משנים, ולכם המאזינים, תודה שנשארתם איתנו עד עכשיו, מקווים בשבילכם שאתם עדיין נמצאים בפקק ומצליחים ליהנות, זה התגובות שאנחנו מקבלים לפחות, שהרבה אנשים מייחלים שהפקק ימשיך, כדי שיוכלו לשמוע עד סוף הפרק, ואם באמת אהבתם את הפרק, אז זה הזמן להפיץ אותו לחברים, כמובן לא בזמן נהיגה, רק אחרי, ומוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות, ידע שווה כסף הפודקאסט, ידע שווה כסף מקף הדף הרשמי, ידע שווה כסף בלי זה עולה יותר, פשוט חפשו ידע שווה כסף בגוגל ותגיעו לכל הפלטפורמות, וזהו, אנחנו כמובן נתראה בפרקים הבאים. אז שוב תודה אייל, שוב תודה לכם.
תודה רבה.
אנחנו נתראה.
ביי. ביי.